יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש פרשת חיי שרה. כתוב בפרשה ויהי חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים שני חיי שרה. ותמות שרה בקריית ארבע אי חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולפקותה. אומר רשי, לכך נכתב שנה בכל כלל וכלל, למה כתוב 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים, למה לא כתוב 127 שנים? לומר לך שכל אחד נדרש לעצמו, שהיא הייתה בת קוף, היא הייתה בת 100, היא הייתה כבת חף, כמו בת 20. וכשהיא הייתה בת 20, היא הייתה כמו בת 7. מה זה אומר? בת 20 כתוב שהיא לא בת עונשים, שלא מענישים אותה. אז שרה אמנו, כשהייתה בת 100, לא היה מה להעניש אותה, כי הייתה נקייה מחטא, כמו בת 20 שלא מענישים אותה. ובת 20 היא הייתה ביופי כמו ילדה בת 7. פה צריך להבין, מילא שהתורה מגלה לנו ששרה אמנו הייתה צדקת כל החיים, שבגיל 100 היא הייתה נקייה מחטא כמו בת חף שלא מענישים, אני מבין. אבל מה הלימוד שהיא הייתה בת 20 ליופי כמו בת 7? מה המסר הזה? מה היופי פה? ועוד צריך להבין שעל פי הטבע היופי מתבטא בגיל 20 הרבה יותר מגיל 7. ההסבר הוא רש"י רוצה להסביר לנו איך יכול להיות שבגיל 100 היא הייתה נקייה מחטא כמו בת 20. אתם יודעים למה זה? כי כשהיא הייתה בת 20, עניין אותה יופי כמו ילדה בת 7. כמו שילדה בת 7 לא מתעסקת עם היופי, ולא חושבת מה יגידו עליה, מה יגידו עליה כמה היא יפה, כך הייתה שרה אמנו בגיל 20 תמימה ותאורה, מכל החיצוניות להתייפות כדי להמשיך עניין בה. וכשבחורה בגיל 20 נקייה מתאוות ויצרים, אז היא זוכה שבגיל 100 היא נקייה מכל החטאים. לכן אומרים חז"ל, בת קוף כבת חף ובת חף כבת 7 ליופי. ואיך מסיימת הגמרא? שני חיי שרה, כולם שווים לטובה. כל החיים שלה היה קדושה וטהרה. עלה לי ברעיוני, אולי זה הרמז שבתורה כתוב, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולפקותה. המילה בלפקותה, חף, הוא אות קטן. אז יש על זה הרבה דרושים. עלה לי ברעיון, שאולי זה הרמז, תורה מרמזת, ויבוא אברהם לספוד לשרה, הוא בא להספיד אותה. מה הוא אמר בהספד? בהספד הוא אמר, תשימו לב על החף הקטן, כשהיא הייתה בת 20, היא הייתה כמו ילדה קטנה בת 7, ודרך זה, שלא היה לה חטאת נעורים, והיא שמרה על עצמה, אז היא זכתה שבת 100 היא הייתה נקייה בחטא. ומכאן אנחנו רואים ומבינים למה נקראת הפרשה, שהפרשה הזאת מדברת על פטירתה של שרה אמנו, היא נקראת חיי שרה. לומר לך, צדיקים במיטתם קרועים חיים. וכך אומר האור החיים הקדוש, בזה לשונו, כצדיקים הגם שימותו, הגוף אינו משולל מהחיים, כי הצדיקים במיטתם קרויים חיים. כך אומרת הגמרא במסכת ברכות י"ח, והגמרא במסכת שבת קנ"ב מספרת שהיו קורים שחופרים בקרקע, קורים כאלה, חופרים בקרקע. הקרקע הייתה שייכת לרב נחמן, ופגעו בלי כוונה בקברו של רב אחא ביאשה. הוא היה קבור שם. אז הנפטר רב אחא ביאשה גר בהם, למה אתם מפרים את מנוחתי? נבלו הקוראים האלה ורצו לספר לרב נחמן מה קורה פה. איש מת גר בנו. רב נחמן בא לקבר ואמר לגוף המת, מי אתה? ענה לו, אני החי ברבי אשה. שאל אותו רב נחמן, כיצד ייתכן שהגוף שלך לא נרכב כל כך הרבה שנים? אמר לו רב אחא, כתוב במשלי י"ד, רקב עצמות, שרקב עצמות נגרם על ידי קינה. ומכאן שכל מי שיש לו קינה, אז עצמותת נמרכבים. אבל מי שאין לו קינה, הוא לא נרכב. אני בחיים שלי לא הייתה לי קינה בליבי. ולכן העצמות שלי והגוף שלי לא נרכב. הושיט רב נחמן את ידו ומשש את גופו של רב אחא, והוא ראה שלא רק העצמות לא נרכבו, אלא הבשר נמצא על עצמותיו כמו חי. הוא שלם. אמר לו רב נחמן, מאחר שגופך עדיין קם בשלימות, יקום הרע וילך לביתו. מדוע אתה ממשיך לשכב בקבר? אמר לו רב אחא, אתה לא זוכר את הפסוק שכתוב ביחזקאל המצאים, וידעתם כי אני השם בפתחי את קברותיכם, ובעלותי אתכם מקברותיכם עמי. הפסוק מלמד שגם אחרי שהשם יפתח את הקבר, אין רשות למת לקום ולצאת לפני שהקדוש ברוך הוא נותן לו רשות. אבל מה לומדים כאן מאזינים יקרים מהסיפור המביל הזה? שצדיקים במיטתם קרויים חיים. ממשיך האור החיים ואומר, התם שצדיקים במיטתם קרויים חיים הוא, כי בהיותם בעולם הזה מהפכים בחינת החומר שביסודות לבחינת הרוחניות הקדוש. שבאמצעות המעשים הטובים והפלגת התורה שמשתדלים בעולם הזה, אז הם הופכים את הטבע הגשמי לטבע רוחני. בצי ולמד אומר מה שאומר הרמב״ם בפרק ד' מלכות יסודי התורה, שישתנה היסוד ליסוד חברו הקרוב אליו, שבאמצעות דביקות האדם בקונו, התהפך היסודות כולם ליסוד הנשמה. אנחנו חסידי קרלין, האדמו"ר שלנו רבי יוחנן פרלוב, זכותו יגן עלינו, הסתלק מהעולם הזה בארצות הברית. החסידים שם רצו שהרב יישאר אצלהם, הרבי יישאר אצלהם, ולכן מיהרו וקברו אותו בארצות הברית. החסידים בארץ הפכו עולמות וטענו שלא ייתכן שהאדמו"ר הקדוש יהיה טמון בחוץ לארץ, ובסוף לא ניכנס לעניין ארוך מאוד, בסוף הגיע לארץ, כי התגלה על פי רוח הקודש שאמר מראש שהוא רוצה להיות בארץ. והוא נטמן בעיר טבריה ליד רב מנחם מנדל מביטבסק. כולנו היינו בלוויה בטבריה, אני הייתי ילד קטן עוד. ושם התחיל ויכוח. בארצות הברית קוברים בארון. והרבי הגיע בארון. והוא היה טמון באדמה בארצות הברית כשנתיים. וכאן בארץ מקפידים לקבור בלי ארון, כדי שיהיה הגוף טמון באדמה הקדושה של ארץ ישראל. ובדרך כלל לא עלינו שנפטר אחרי כמה ימים, כשאדם נפטר אי אפשר להתקרב מהריח והגוף מתחיל להירכב. כאן כבר הרבי קבור שנתיים, יש רטיבות גדולה בארצות הברית מהגשמים, ועל פי הטבע השם ישמור. ולפתוח את הארון במצב כזה ליד כל החסידים, מי יודע מה יהיה שם. ומצד שני היו קבוצת חסידים, טענו לא ייתכן שיקברו את הרבה בארץ הקודש בארון. האבא שלי זכר צדיק לברכה, שהיה ראש הישיבה והדיין, ודתו הייתה מקובלת על כל החסידים, פסק שיכניסו את הארון בחדר הטהרה, שם בבית הקברות הישן בטבריה, ייכנסו רק מניין חסידים מבוגרים, ויפתחו את הארון קצת, ויראו מה המצב. אם זה כרגיל אצל כל אדם, יסגרו מיד את הארון, ואם יראו אחרת, יפתחו. כך עשו, ורב החוסיד רב אברום שוורץ, המוהל הידוע מירושלים, הוא פתח את הארון מצד הרגליים, שפירק את העץ של הארון מצד הרגליים, נקראו התכריכים שהיו מצד הרגליים, כי בגלל הרטיבות נדבקו לארון. ואז יצא ריח של עולם הבא גן עדן, והתגלה הרגליים של אדמו"ר שזרחו כמו השמש. המשיכו לפתוח את הארון, הוציאו את הארון שלם בגופו על אלונקה, וכך המשיכה הלוויה. זה ראו כולם בעיני בשר, הנה אדם שנפטר לפני שנתיים היה קבור באדמה, חי וקיים כאילו עכשיו הסתלק מהעולם. ואז התפרסם בכל העיתונות ובכל העולם. ראינו בחוש בדורנו מה הפירוש צדיקים במיטתם קרויים חיים. וזהו מה שאומר המדרש על הפסוק, ויהיו חיי שרה, אומר המדרש. הדאוד הכתיב בתהילים ל"ז, יודע השם ימי תמימים ונחלתם לעולם תהיה. הצדיקים, הימי תמימים, נשאר לעולם, כי צדיקים במיטתם קרויים חיים. ולכן אומרים תלמידי הבעל שם טוב, שהפרשה של שרה ימינו בא ללמד אותנו, כי כדי שיזכה האדם להחזיר נפשו אל יוצרו בשלימות, צריך להרגיל את עצמו לקדש את עצמו במותר לו מקטנותו, להתרחק מתנוגים גופניים, ואז הוא זוכה שהפרשה שלו נקראת חיי שרה. כשאדם נמצא בתאוות ויצרים, אז הגוף צריך להזדחך, ואז הוא צריך להתרכב. אבל אם הוא שומר על עצמו, כל הגוף נהפך להיות נשמה. וכמו ששרה אמנו קידשה ותיארה את האיברים שלה, והיה לה שכינה, שכינה שרה על גופה, אותו דבר כל יהודי צריך להגיד מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי. אומרים תלמידי הבעל שם טוב, יגיעו מלשון נגיעה, תיגע בזה משהו, תלמד משהו, תתחבר לזה. ולכן מאזינים יקרים, פרשתנו העוסקת במאורות שיראו לאחר פטירת שרה אמנו, נקראת חיי שרה, בדיוק ההפך מהמסופר בה. וידוע מחזר ששמה של פרשה בתורה זה מדויק בתכלית, כי התורה מלמדת אותנו שחיים אמיתיים, חיי קדושה, הם נצחיים, הם אינם מסתיימים, הם אינם מסתיימים בשעת הפטירה, אלא מוסיפים להתקיים. כפי שחזל אומרים לנו על יעקב אבינו, גם כן פרשת יעקב אבינו, פרשה שהסתלק מהעולם, איך נקראת? ויחי יעקב. אומרת הגמרא במסכת תענית, יעקב אבינו לא מת, כי צדיקים במיטתם קרויים חיים. מאזינים יקרים, כתוב בפרשתנו, ואברהם זקן בא בימים, והשם בירך את אברהם בכל. ויאמר אל עבדו, זקן ביתו, המושל בכל השולו, שים נא ידך תחת ירחי, והשביעך בשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, שהוא ייקח אישה ליצחק מהמשפחה שלו. אומר רשי, בכל זה בגימטריה בן, בכל זה יוצא 52 כמגימטריה בן, שיוד והשם בירך את אברהם בבן, והוא רוצה לחתן את הבן, ולכן השביע את אליעזר לגבי השידוך. נשאלת השאלה, למה התורה אומרת לנו והשם בירך את אברהם בכל? גימטריות, שתגיד לנו והשם בירך את אברהם אבינו, אבינו בבן. שתגיד לנו והשם בירך את אברהם בבן. ומה זה הריחות על אליעזר עבד אברהם? תשימו לב את הריחות. סקן ביתו, המושל בכל השולו. למה לא מספיק? ויאמר אל אליעזר עבדו. גם צריך להבין את המשך הפסוקים. השטחן אליעזר יוצא לשליחות למצוא אישה ליצחק. בדרך כלל אנחנו יודעים שהשטחנים מנסים לעגל פינות, כדי שהמשימה שלהם תוצלח בקלות. נגיד אם הקלה היא בת 30, או יגיד היא בת 20 וכמה. והנה כאן השטחן שלנו שם לעצמו מקלות בגלגלים. כי כך כתוב בתורה בפרשה. מה הוא אומר? הנה אנוכי ניצב על עין המים, ובנות היתות לשוב מים. והיה הנערה שאומר אליה, תינה אקדך ואשתה, והיא תגיד אשתה וגם לגמליך אשקה, אותו הוכחת לעבדך ליצחק. אליעזר מתארים חזל, חזל מתארים במדרש שהיה גיבור. בוא נדמיין לעצמנו, אליעזר כמעט גובה של 3 מטר, רחב, גיבור. הוא עומד על עין המים, ממש. מגיע נערה, והוא יבקש ממנה שהוא רוצה לשתות. בדרך הטבע, מה תגיד לו הנערה? מישהו מפריע לך לשתות? אתה עומד פה ליד המים, תתקופה ותשתה בבקשה. אתה הרי יכול לעזור לעצמך. כי בדרך כלל מתי אדם אוהב לעזור לשני? בזמן שהוא לא יכול לעזור לעצמו, ושאין אחרים שיעזרו לו. אבל כאן בסיפור הזה, לאיזה יכול לעזור לעצמו? ויש שם עוד בנות שגדולות שיכולות לעזור. בנות העיר יוצאות לשאוף מים. אם כן, למה שהנערה תרצה לעזור ולהגיד לו תשתה וגם לגמליך אשקה? זאת אומרת, שאליעזר עשה לו סימן שכמעט זה יכול להיות להתקיים. אם כן, איזה שטחן זה? מה הסיפור פה? ההסבר הוא כך. הרי שאלנו בהתחלה, למה התורה מתחילה בסיפור של אליעזר, והשם בירך את אברהם בכל? הכוונה היא ככה. השם ברך את אברהם בכל, בכל הכוונה, בכל העושר, בכל העוצמה. מי היה בעל הבית על הכל? אליעזר. כמה זמן הוא היה בעל הבית? 4 שנים. עבדו, סקן ביתו, המושל בכל השלו. בכל השלו, בכל שהיה לאברהם אבינו, הוא מושל. וכאן אליעזר רואה שאברהם אבינו משביע אותו. שימנה ידך תחת יריחי, הרי הוא מאמין לי בכל, אני הבעל הבית על הכל. אז מה פתאום הוא רוצה פה פתאום עכשיו שבועה? הבין אליעזר שכאן זה סיפור אחר. זה לא פה רכוש, פה מדובר בנושא הרציני ביותר של אברהם אבינו שנוגע לו בנפשו. שיהיה המשך נכון וקדוש לאברהם אבינו, ולכלל ישראל, לדורות. ולכן, היות והוא הבין שיש כאן משימה מיוחדת, התחיל להתבונן, מה אני עושה פה? מה אברהם רוצה ממני? איך אני אדע שהשליחות שלי תתקיים כמו שצריך? ואז הוא נזכר בסיפור של אברהם אבינו של הכנסת אורחים, שדיברנו שבוע שעבר, שהוא היה בן 99 חולה מסוכן, והשמש יגדה בחוץ, כן, השם הוריד את הכיסוי מהשמש, והקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו. היה לו כל התירוצים לאברהם אבינו לא להתעסק עם אורחים. ובכל זאת, הוא ישב פתח האוהל ולא ויתר עד שהשם עשה איתו ניסים. אמר אליעזר, אני צריך למצוא אישה שתתאים לבית הזה של אברהם אבינו, שיהיה לה את כל התירוצים לא לעשות. ואם היא לא תשתמש עם התירוצים, והיא כן תעשה, אז היא המתאימה לבית הזה. ולכן הוא אומר, אני ניצב על עין המים, אני הגיבור הגבוה וחזק, ונערות העיר יוצאות לשאוב מים. אז אם כן, אם תבוא הילדה הזאת, יש לה את כל התירוצים, היא יכולה להגיד לי, תתכופף, תשתה, או שאחרים יעשו את זה. למה אני צריכה לעשות את זה? אבל אם היא לא תשתמש בתירוצים, אז היא תלך בדרך של אברהם אבינו, אותו חכתה, היא המתאימה לביתו של אברהם אבינו. מה למדנו כאן? למדנו כאן שהולכים לבנות בית בישראל, היסוד הוא המידות הטובות. הסימן של עזר עשה, הוא דיבר מסביב למידות טובות. ואני שמעתי מאבא שלי, זכר צדיק לברכה, הרבה פעמים, כשמדברים שידוך, מה צריך לחפש? בעיקר על המידות. אם יש לה מדובר או המדוברת מידות טובות, זה היסוד לבית מוצלח ברוחניות ובגשמיות. מאזינים יקרים, תשימו לב, כתוב בפרשתנו, וירץ העבד לקראתה, אומר רשי, למה הוא רץ לקראתה? לפי שאליעזר ראה שעלו המים לקראתה. והרמב"ן מסביר את זה שהדקדוק הוא כי כתוב ותמלא כדה, ולא כתוב ותשב. היא לא הצטרכה לשוב. הכד התמלא מעצמו. אני שואל אתכם שאלה. רואים בחורה מגיעה למים, והמים מתרוממים, ונכנסים לתוך הקעת. יש מופת יותר גדול מזה? אני עוד צריך לחפש סימנים שהיא אישה קדושה? בעלת מופתים? צדיקה? אז מה הוא מחכה לעזר לראות אם היא תגיד לו לשתות, אם היא תיתן לו לשתות? הוא כבר ראה שהיא צדקת. אומרים תלמידי הבעל שם טוב, אליעזר חיפש מידות טובות, אתה יכול להיות בעל מופת, אבל כשמגיע למידות זה משהו אחר. אברהם אבינו לימד אותנו שהיסוד של היהדות זה מידות טובות. זה היסוד. כמו שחזל אומרים לנו, כל מי שאינו גומל חסד אינו מישראל. היסוד של הבית, היהדות, זה מידות. האמא שלי עליה השלום, פעם סיימה לערוך קניות בשוק מאה שערים, ויצא עם ידיים עמוסות, ואז פנה אל הבחור אחד, ואמר לה, גברת, אני אעזור לך לסחוב את הסלים. האמא נענתה לבקשתו, והעבירה לידו את הסלים. ואחד הסלים היה ענק שלה. כשפרקה את הסלים, פתחה את הארנק ושמה לב שחסר שם שטר של 100 שקל. חשד הגניבה נפל כמובן על הנער הזה. והאמא ידעה איפה הוא לומד שם, במאה שערים. היא סיפרה את זה לאבא שלי. האבא הציע שיקרו לבחור הזה, שתגיד לו שהוא רוצה לדבר איתו. הנער הגיע לביתנו, ולאחר שיחה קצרה עם האבא, שיחה צדיק לברכה, הוא נשבר וסיפר שהוא גנב את הכסף. הוא פרץ בבכי ותיאר שהוא בא, הוא יתום מבית קשה, אין לו אבא, אמא שלחה אותו לירושלים, הוא גר שם במאה שערים אצל איזשהו בית, אצל זקן שעוזר לו, והוא לומד שם בישיבה, והוא ביקש סליחה ומחילה. ליבו הרחום והחנון של האבא ואימא, הם לא יכלו לעמוד בדבר הזה. הם הודיעו לו, כי מעכשיו כל מחסורו עליהם. מאותו רגע הנער הזה נהפך להיות בן בית במשפחה שלנו. כל הזמן עודדו איתו, בא לשולחן שבת, לחגים, ואבא לא נרגע עד שמצא לו שידוך, ואבא ואמא שלי היו השושפנים שלו בשידוך. זהו היסוד של עם ישראל. היסוד של עם ישראל זה הרחמנות והחסד. הרב הצדיק רמוישה מינדר, שיח הצדיק לברכה, סיפר שפעם הוא הלך ברחוב, עצר לידו העגלה, ובעל העגלה הציע לו שיקח אותו לבית שלו. אומר לו רמוישה, אני לא צריך, אני גר פה קרוב. אבל העגלון הזה, בעל העגלה, התחנן לפניו, אני רוצה לקחת אותך. והוא הסביר לו שהוא שמע פעם בשם הרב הקדוש רמוישה מקוברין, זכותו יגן עלינו, שאמר, יום שאין עושים בו טובה ליהודי אינו נחשב ליום. והיום הוא עוד לא זכה לעשות טובה ליהודי, אז הוא רוצה לכל הפחות שיקח אותו, כדי שיוכל ללכת לישון בשקט שהוא עשה היום הזה טובה ליהודי. אז זה היסוד של עם ישראל. ואנחנו צריכים לדעת, כמו שאמרנו מקודם, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי. האבות הקדושים, כל הסיפור בתורה, זה לא ספר סיפורים. הסיפור הוא כדי שנלמד ממנו. התורה מתארת על רבקה, ותמהר, ותורדת כדה, כן, ותשקיעו. מה, כמה זמן לוקח להוריד את הקט? צריך לציין את זה בתורה, עם הערה, הוריד את הקט. השקיע אותו. כל הסיפור האלה זה לא סיפורים. חז"ל אומרים שהשקטה את אליעזר כמו שמשקים ילד קטן. השקטה את הגמלים, הגמלים זה מי יכול לתאר כמה מים הם צריכים. מה הסיפור הזה? לכם, מאזינים יקרים, צריכים ללמוד ולדעת שהעיקר הוא המידות הטובות. שצריך לדעת שזה היסוד. אמרתי פעם דבר מבהיל. אם יבוא אחד מצאצאי עמלק, והוא יוצא להתגייר, מקבלים אותו. אם הוא מתגייר כהלכה. אבל אם יבוא אחד מהמון ומואב, לא מקבלים אותו. למה? כתוב בתורה, לא יבוא המוני ומואבי, כן? כלל השם. למה? על דבר שלא קידמו אתכם בלחם ובמים. למה? הם היו הצאצאים של לוט. אברהם אבינו מסר את נפשו להציל את הסבא שלהם, לוט. הם היו צריכים לפרוע לנו רק בטוב, הכרת הטוב. אז לא רק שלא פרעו לנו בטוב, אלא נתנו ברע. לכל הפחות תקדמו אותנו בלחם ומים, גם את זה לא. הלכו לזכור את בילום שיקלל אותם. באה התורה ואומרת, לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם עד עולם. למה? כי כאן מתגלה המידות הרעות. ולכן בפרשתנו אברהם משביע שבועה חמורה, לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני, כי אברהם אבינו הקפיד שלא ייקח אישו לבנו מהכנענים, כי הם בעלי מידות רעות. הבין אליעזר למה הוא לא רוצה את הכנענים, הוא רוצה מחפש מידות טובות. לכן ביקש אליעזר עוד מן השמיים, שאם הילדה הנערה הזאת תראה לו מעשה חסד, היא המתאימה. כי עולם חסד ייבנה. שבת שלום ומבורך.